אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אני לא יודע אם שמתם לב, אבל מחאות בתקופה האחרונה יש לא רק כאן בארץ הקודש. בזמן שאנחנו עסוקים בעצמנו, צרפת משוטטת לה כבר יותר משלושה חודשים באזורים של כאוס. הנשיא עמנואל מקרון רוצה לעלות את גיל הפרישה לפנסיה מ-62 ל-64, עוד שנתיים של עבודה. אין ברירה, הוא אומר, הכלכלה שלנו פשוט לא עומדת בזה ואנחנו חייבים לעבוד יותר. ולציבור, איך נאמר, יש תוכניות אחרות, הם לא ממש מקבלים את זה. שביתות ענק של עובדים שהובילו להרימות של השפע בלתי נסבלות בכל רחבי פריז, הפסקת פעילות כמעט מוחלטת של התחבורה הציבורית, הפגנות ענק שנתקלות ביד קשה במיוחד מצד המשטרה, ולא פעם מדרדרות לאלימות ולהסתת. כאן למשל מזכירים המפגינים את לואי ה-16, ההוא מהמהפכה הצרפתית, ואומרים לנשיא שלהם, כמו שערפנו את הראש שלו, אנחנו יכולים לערוף גם את שלך. היי, כאן חן ביאר ואתם על עוד יום, ההסקט החדשותי של כאן. הפעם בורחים קצת לצרות של אחרים, אבל גם בסיפור הזה מצרפת תוכלו למצוא לא מעט נקודות דמיון למה שקורה כאן אצלנו. נדבר על אתוסים ומורשת לאומית, על גבולות המחאה, על סמכויות של השלטון ועל ניסיונות של רשות אחת לחזק את מעמדה מעבר לזה של הרשויות האחרות. נעשה את כל זה בעזרתם של כתב תחום החוץ שלנו בן יניב ושל דניאל בן סימון, העיתונאי וחבר הכנסת לשעבר, מומחה לחברה הצרפתית. בן יניב כתבנו, שלום.
שלום חן.
תאר לנו קודם כל מה קורה בצרפת בימים האחרונים.
אז פשוט תבלה, זו המילה שיכולה להגדיר את מה שקורה בצרפת. אנחנו מדברים על תנועת מחאה שאומנם כבר קיימת כבר כמה חודשים, אבל מה שקורה בשבוע האחרון זה משהו מדהים. אנחנו רואים מאומות, הפגנות, מעשי ונדליזם, הצתות של פחים, ביזה, שריפת מבנה ממשל. אירועים חסרי תקדים שמכניסים את פריז וערים רבות אחרות בכל לילה, למעשה לאיזשהו ליל קרב, כל כיכר הרפובליקה, כיכר הקונקורד, מרכזים בניס, במרסיי, כולם נראים כמו שדה קרב בין השוטרים לבין המפגינים שמתנגדים לרפורמה של הנשיא מקרון.
איך בכלל הגענו למצב הזה? מה זו הרפורמה הזו שמוציאה כל כך הרבה אנשים לרחובות?
אז לא מדובר למעשה ביוזמה חדשה של הנשיא מקרון, זו הייתה הבטחת הבחירות שלו, כן, עוד בפעם הראשונה שהוא רץ ב-2017, הוא מבין את המציאות של גיל פרישה של 60-62, זה לא משהו שאפשרי בכלל לקיים אותו במדינה כמו מדינת צרפת, שהיא מדינה מזדקנת, עם אוכלוסייה שחיה יותר, אבל בסופו של דבר פורשת בגיל מאוד מוקדם ומפסיקה להיות, בוא נגיד, להמשיך להיות יעילה עבור הכלכלה הצרפתית. פרצה מגפת הקורונה ב-2020, הוא שם את זה על המדף, אבל בבחירות האחרונות לנשיאות ב-2022, הוא הביא את זה כאחת מהבטחות הבחירות שלו, שהוא רוצה להעלות את גיל הפרישה מגיל 62 לגיל 64. הצעד הזה גם אז במהלך המערכת הבחירות לא היה צעד פופולרי בכלל, רבים ראו בו אפילו ממש איזה ניסיון של מקרון לחבל בקמפיין שלו עצמו כדי לנסות ולהיבחר מחדש, אבל מקרון אומר, אין לנו דרך אחרת, אני לא מוכן להקריב את הכלכלה הצרפתית ואת הדורות הבאים למציאות של מיתון כרוני, למציאות שבה למעשה רוב הצרפתים יצטרכו לחיות באיזשהי מצב של משבר כלכלי תמידי, בגלל שמחליטים לפרוש ולרדת לעשות בטן גב או וקנס בפרובנס.
איפה הדברים עומדים כרגע? יש לנו את הבטחת הבחירות של מקרון ואת הניסיונות, כן, שלו באמת לממש אותה, אבל הצרפתים לא כל כך אוהבים את זה, בלשון המעטה, ולא רוצים לאפשר לזה לעבור. איפה אנחנו נמצאים?
תנועת המחאה שאנחנו רואים עכשיו פועלת כבר כמה חודשים, כמו שאמרנו, אנחנו רואים השבתות כרוניות במשך כל השבועות האחרונים, גם של משק הדלק, אנחנו רואים ניסיונות של עובדים במשק הזה לצורך העניין, ניסיונות שלהם למנוע העברת משלוחי דלק לתחנות דלק ברחבי המדינה, אנחנו רואים את עובדי הרכבות שופטים, עובדי חברות החשמל, עובדי הרכבות, עובדי העיריות, כולם שופטים, אבל בשבוע האחרון, אחרי שהנשיא מקרון הבין שבאספה הלאומית, הבית התחתון של הפרלמנט הצרפתי, אין לו רוב כדי להעביר את הרפורמה אחרי שהיא עברה בבית העליון, הסנאט, הוא מחליט להשתמש בסעיף בחוקה, סעיף שלא הרבה נשיאים היו רוצים להשתמש בו, ובגלל זה לא הרבה עשו את זה, סעיף 49, פסקה 3, אפשר לקרוא לזה פסקת ההתגברות הצרפתית, שמאפשרת לו למעשה לדלג על נבחרי העם, לדלג על המחוקקים, ולהעביר את הרפורמה הזאת כלשונה, גם אם היא לא זוכה לתמיכה של הפרלמנט.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution,
ואחרי הדבר הזה שמניע גם הצבעות אי אמון בממשלה שלו, הוא מנצח אמנם ברוב קלוש ביום שני בשבוע שעבר, מה שקורה זה שהמוני צרפתים שעד עכשיו לא הצטרפו למחאה, עושים את זה כעת, והופכים את פריז וערים נוספות פשוט למחזות מדהימים של מפגינים שמשגרים זיקוקים אל עבר השוטרים, השוטרים מפגינים ברימוני אלם, מעצרים המוניים, הממשלה גם כן מפעילה איזושהי יד ברזל ולמעשה מודיעה כל יום מחדש על סגירת כיכרות וסגירת רחובות כדי לנסות לצמצם את ההפגנות, אבל אל מול כל זה, כן, אפשר לומר שמקרון ממש לא עוצר, הוא אומר, אני יודע מה אתם צריכים, לא מה אתם רוצים, העלאה של גיל הפרישה הוא הכרחי כדי שנוכל להמשיך להתקיים, ונכון לעכשיו אנחנו מחכים לאישרור שלו על ידי הנשיא, חתימה של הנשיא על החוק, אבל ממש לא ברור אם היריבים שלו ייתנו לזה לעבור.
בעצם מה שמאוד ייחודי, שלא מדובר כאן רק על הפגנות, וכפי שאתה מספר לנו גם הפגנות שמדרדרות מהר מאוד לצעדים שהם אלימים, אלא שיש כאן גם שביתות, גם שיבוש לשירותים הציבוריים ממש.
ממש ככה, אנחנו, מעבר לזה שאנחנו רואים חסימות כבישים, משהו שאולי אנחנו נראה כאן בארץ, אז אנחנו גם רואים את הניסיונות האלה למנוע העברת משלוחי דלק, חסימת דרכי גישה לנמלי תעופה, הפסקת תנועת הרכבות, בפריז זה פשוט תמונות מדהימות, במשך כבר שבועיים עובדי העירייה הפסיקו לפנות את הזבל, וכל רחובות פריז, העיר המפוארת הזאת, העיר שמשדרת לנו את כל מה שיוקרתי וזוהר ורומנטי, כרגע הרחובות האלה פשוט מסריחים, לא נעים לומר, רחוב השאנזליזה מלא אשפה, והמפגינים, אותם מפגינים אנרכיסטים נקרא לזה, שפורשים מסיום הפגנות בדרך כלל בשעות הלילה המאוחרות, ניגשים לאותם הרמות אשפה ומציטים אותם, והופכים את האירוע הזה לעוד יותר משמעותי, אבל המחאה הזו, למרות שהיא משבשת את החיים של הצרפתים באופן יומיומי, ויכול להיות שזה ילך ויגבר בהמשך, כי האיגודים המקצועיים ממש לא מוותרים, והם מתכוונים להמשיך בהשבתות ארציות, כמעט באופן, בוא נגיד, שבועי, לא רואים התנגדות של דעת הקהל הצרפתית. בסקרים, רוב הצרפתים, יותר מ-60% מהם, תומכים במחאה, חושבים שהיא צריכה להימשך, וחושבים שהנשיא מקרון צריך להפסיק את הרפורמה.
כלומר, זה האיגודים המקצועיים, הם אלו שמובילים את התהליך, אבל נהנים מאגב החזק של דעת הקהל, ומאנשים פרטיים שיוצאים ברחובות ומלבים את המחאה הזאת.
בדיוק, יש לך גם עובדים במשקים, בוא נגיד ממש מגזר הפועלים, וגם עובדי מדינה, אנשים שכמובן אמורים לשרת את הרפובליקה הצרפתית, שלא מוכנים לפרוש בגיל 62. הם אומרים למקרון, לבוס שלהם, למעשה, אתה לא תגיד לנו מתי אנחנו נפרוש, אנחנו רוצים את איכות החיים שלנו אחרי 30-40 שנות עבודה. גם אזרחים פרטיים שמצטרפים, למרות שה הרפורמה אולי לא תפגע בהם כמו בעובדי מדינה, וגם האופוזיציה כן, משהו מדהים שקורה בצרפת, זה שהשמאל והימין הקיצוני, האחד הוא ז'אק מילנשון, שהוא היה מועמד מאוד מוביל נגד מקרון בבחירות האחרונות, ומרין לפן, שהגיע איתו גם לסיבוב שני והפסידה בהפרש של 10% פחות או יותר, שניהם מתאחדים ולמעשה יוצרים כוח אופוזיציוני בתוך הפרלמנט, שליחים של המחאה בתוך בית המחוקקים, והם אומרים היום לנשיא מקרון בשבוע האחרון, אנחנו לא מתכוונים לוותר, גם אם אתה עומד לחתום על החוק הזה, אנחנו נעשה מעשים כמו משאל עם ציבורי על דעת עצמנו, נמשיך בהפגנות המוניות, נגיש עירורים לבית המשפט החוקתי, דברים מהסוג הזה שממש אמורים לבלום את הנשיא מאשרור אחרון של הרפורמה. אנחנו רואים כאן באמת איזשהו איחוד כוחות שלא היה כדוגמתו, למרות שבעבר גם ראינו ניסיונות של הנשיאים הקודמים לפני מקרון, גם סרקוזי, גם שיראק, גם הולנד, כולם ניסו להעלות את גיל הפרישה, הם פרשו אל מול קולות מחאה, אבל המחאה שיש עכשיו לא דומה למחאה שהם התמודדו מולה, והשאלה היא באמת, האם הנשיא מקרון הולך עם זה עד הסוף, או האם בסוף הוא גם מכנה, כי פשוט החיים היומיומיים של אזרחי צרפת, וצרפת כמדינה פשוט אי אפשר לחיות אותם, אי אפשר להמשיך עם זה בצורה כזאת של מדינה לא מתפקדת במשך חודשים.
מה עושה המשטרה? אל מול ההפגנות האלה?
אז המשטרה הצרפתית מפעילה יד ברזל, אין דרך אחרת להגיד את זה. רואים תיעודים של מפגינים שפשוט מורדים מהאופניים שלהם, הם מנסים כבר ללכת מההפגנה ופשוט לוקחים אותם מהאופניים, מכים אותם, רואים שימוש גדול ורחב מאוד גם ברימוני הלם. אחד התיעודים שראיתי מההפגנות זה שמרוב השימוש ברימוני הלם, התחנות המטרו שסמוכות למוקדי ההפגנה, פשוט לא היה ניתן לנשום שם, ורואים נוסעים מתעלפים, רואים נוסעים ששמים יד על הפה, כאלה שנמנעים מלעלות על הרכבת התחתית בגלל שזה פשוט בלתי אפשרי להיות שם, אבל המשטרה אומרת אנחנו לא מתכוונים לוותר, והם חוסמים רחובות, הם חוסמים כיכרות, הם מנסים למנוע ככל שהם יכולים את המחאה, אבל בתגובה האלמנטים היותר קיצוניים בהפגנות הללו הולכים ונכנסים פתאום לקניונים גדולים. לגלרי לפייט, שזה אחד המרכזים הגדולים של, בוא נגיד, הפירמות הגדולות של דיור וכדומה, שנמצאים שם, שם נמצאת האליטה, והמפגינים פורצים לשם, ומתחילים להשביט את המקום, ומתחילים לעשות שם בלגן, והולכים מכות עם ההבטחים. אז המשטרה מנסה לבלום, אבל היא לא עוצרת את האלמנטים המאוד קיצוניים שיש שם, של, במקרה הזה, אנרכיסטים באמת, שבאים ומפריעים לסדר הציבורי.
העלינו את השאלה האם מקרון ילך עם הדבר הזה עד הסוף, או שבשלב מסוים, כפי שקודמיו עשו, גם הוא יכנה. אני מניח שאחד המשתנים כאן זה כמובן גם מעמדו בדעת הקהל, ומעמדו כרגע, נוכח מה שאנחנו רואים, הולך ומתערר.
נכון. על פניו, הנשיא מקרון נבחר רק בשנה שעברה לקדנציה של 5 שנים, שום דבר לא אמור לערער אותו, הוא יכול להמשיך להיות בתפקידו, הוא גם יגיד, אני קיבלתי יותר מ-60%, כמעט 60% מהקולות, יש לי כאן תמיכה רחבה, הוא אומר למפגינים, אין לכם לגיטימציה להמשיך במחאה הזאת, כי נבחרי הציבור ואני בראשם קיבלנו את הלגיטימציה במערכת הבחירות להמשיך עם הרפורמה. אנשים הצביעו, הם ידעו על מה הם מצביעים, הם ידעו שהרפורמה הזאת על הפרק, והוא מתכוון להמשיך עם זה. אבל שאלה מאוד גדולה, האם הפעולות שעושים האיגודים המקצועיים, האם המשך ההשבתות גם בתוך המגזר הציבורי של עובדי ממשלה, וגם ההצטרפות של אזרחים פרטיים, תוך זה שפשוט חל מיאוס ממקרון, שנתפס כנציג האליטות, האדם שעבד בבנק של רוטשילד וכדומה, כמה זמן זה יוכל להימשך, ועד כמה האזרחים ימשיכו להעניק לו לגיטימציה, אל מול מה שנראה כמו התעלמות שלו, התנשאות שלו על המפגינים, למרות שמדובר בתנועת המונים של מיליוני אנשים שיוצאים להפגנות בכל יום שני. מקרון הולך עד הסוף, משתמש כמו שאנחנו רואים באמצעים חוקתיים שלא הרבה היו משתמשים בהם, ואולי הוא יצטרך להתמודד עם ההשלכות החוקתיות של המהלך הזה, אבל מעבר לזה מקרון נראה נחוש להמשיך הלאה, ולהותיר חותם כבן אדם שאמר לאזרחים שלו, אתם אולי רוצים את הווקנס, אתם רוצים את החופשות שלכם, את החיים השקטים, אבל אי אפשר להמשיך ככה כשאורך החיים שלכם הוא כזה שחייב, מחייב להמשיך לעבוד, ואם אתם רוצים שצרפת תמשיך להיות מדינה חזקה, עשירה ומתועסת, אין דרך להמשיך ולהתקיים עם גיל פרישה כזה של 62. נגיד שהיריבה שלו, מרין לפן, מדברת על להחזיר את גיל הפרישה לגיל 60, עד כדי כך. זאת אומרת, ממש כמה 30 שנות עבודה, ובן אדם פורש לפנסיה, אז יש הרבה מאוד מאבקים שם, ומקרון בינתיים, בזמן שאנחנו מדברים, נחוש מאוד להמשיך.
זה אמנם גל הפגנות מאוד קיצוני שעכשיו הנשיא מקרון צריך להתמודד איתו, אבל זו לא הפעם הראשונה שהוא פוגש מחאה כזו שמגיעה מהעם.
נכון, אז הנשיא מקרון פחות או יותר מתמודד עם מחאות מהרגע שהוא נכנס לתפקיד, בגלל ההשקפה, נקרא לה הליברלית שלו, הקפיטליסטית שלו, כזאת שנועדה לשחרר את צרפת ממה שהוא רואה כמדינת רווחה שלא עובדת ורק מבזבזת את כספי הציבור, לצד זה שגם רוצים לצמצם את המאגרים, מה שעוד יותר מוריד מכוח העבודה, וצרפתים שלא רוצים לעבוד. מקרון הולך עם רפורמות מאוד מאוד קשוחות נגד אורח החיים הצרפתי, וראינו את תנועת המחאה הקודמת, האפודים הצהובים שגם כן השתלטו על כבישים, השתלטו על רחובות. ואז זה היה רק בגלל העלאת מחירי הדלק. תחשוב מה היה קורה בארץ אם היינו יוצאים להפגנות כל פעם שמעלים את מחירי הדלק. אז מקרון יודע להתמודד עם המחאות האלה. האפודים הצהובים היו אירוע מאוד משמעותי שהשתלט במשך חצי שנה על סדר היום שלו, גם תקע חקיקה, כי גם אז היו כוחות באופוזיציה שמנעו ממנו להמשיך ברפורמות השונות שהוא ניסה לקדם אז. אז מקרון אומר, אני למדתי ב-2017, 2018, 2019 כיצד להתמודד עם מחאה המונית, אני יודע להתמודד עם זה גם עכשיו.
יש גם שיח רציונלי סביב הסיפור הזה, כי מצד אחד כולנו, אני מניח, היינו רוצים לפרוש מוקדם, כמה שיותר מוקדם, ולחיות חיים טובים, זה לא משהו שמישהו מסרב לו. מצד שני, גם את השיקולים הכלכליים, זה משהו שכל אחד יכול להבין שמדינה לא יכולה להתקיים בלי כוח עבודה, ואולי גיל 62, ועל אחת כמה וכמה גיל 60 זה מוקדם מדי.
זה נכון, אבל השיח הכלכלי, גם בצרפת וגם במקומות אחרים, לא נשאר אף פעם כמעט במקום הרציונלי המאוד מאוד ברור של מה שצריך כדי שמדינה לא תיכנס למיתון, למשבר כלכלי כזה או אחר, כדי להגביר צמיחה, כדי להגביר תעסוקה. העניין הזה של גיל הפרישה נתפס כאתוס בלאומיות הצרפתית. מי שהביא בזמנו את הורדת גיל הפרישה ל-60 ב-1990, היה הנשיא מיטראן, נשיא סוציאליסט, הנשיא הסוציאליסט הראשון, והוא אמר, לצרפתים תהיה את הזכות לפרוש בגיל הזה, הצרפתים שעבדו, הצרפתים שהלכו וניקו רחובות, הצרפתים שהיו ברכבות, הצרפתים שעובדים במפעלי הפחם ובתחנות החשמל ובמפעלי הפלדה וכדומה, לצרפתים זה מגיע, זה הזכות שלכם. וברגע שאומרים לצרפתים את המילה זכות, אז זה ישר מהדהד להם למהפכה הצרפתית. הם כבר הורידו מלך אחד, את לואי ה-16, בגלל שהוא התנסה מעליהם, בגלל שהוא פגע בזכויות שלהם, ואנחנו שומעים את אותם קולות היום כנגד מקרון, זה כמעט לא להאמין, בגלל התפיסה הזו שהחירות והזכות הם האתוס הצרפתי, זה פטריוטיות צרפתית. אז מה שמקרון עושה עם הטיעונים הרציונליים, הכלכליים שלו, למעשה נתפס כמשהו אנטי-פטריוטי כמעט, ומי שיוצא היום להפגנות, שזה גם אנשי ימין קיצוני וגם אנשי שמאל קיצוני, מסכימים על זה שזכויות וחירויות זה דבר שלא נוגעים בו.
בן יניב, כתבנו, תודה רבה.
תודה, חן.
העיתונאי, חבר הכנסת לשעבר, מי שמומחה לחברה הצרפתית, דניאל בן סימון, שלום.
שלום, שלום.
אני רוצה להתחיל בנקודה שבה סיימנו את השיחה עם בן. למה בעצם יש כזה מעמד לשאלת היציאה לפנסיה, שהולכים להילחם ולצאת על זה לרחובות ולהפגין באופן הזה?
תראה, הלוואי והיה אצלנו אותו ערך לניתוק מחיי עבודה של 40 שנה. בצרפת זה מאורע, זה אירוע, זה סיום חיי העבודה, זה אירוע בפני עצמו. ופה לקחו להם, דחו את האירוע הזה ויצרו מאומת אלוהים. כי זה בצרפת, החופש הוא חלק מה, אם תרצה, מהעבודה בצורה אחרת. אתה משנה כל אורך החיים, אתה לא נשאר באותה דירה, אתה לא נשאר עם אותה שכונה, אתה נוסע, אתה לוקח את המשפחה לפרויקט חדש, אתה מתכנן את זה במשך שנים, והנה פתאום אומרים להם שאנחנו דוחים את היציאה לפנסיה. זה משבש את הכל, ולכן הם לוקחים את זה ברצינות.
מצד שני, אנחנו שומעים את הנשיא מקרון, אומר, חברים, עם כל הרצון הטוב, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, עוד שנתיים, אין מה לעשות.
אתה יודע, אתה נוגע במשהו מאוד חשוב פה. אין אמון בין הציבור לבין הממשלה. כי העושר הצטבר כל כך, והאי שוויון גדל כל כך, שאלה שנמצאים למטה ועובדים 40 שנה, לא רוצים להאמין לאף אחד. זה נובע מזה, משבר גדול בדמוקרטיה. והצרפתים מכירים את זה מקרוב, כי הם המציאו את המהפכה הצרפתית, על רקע של חוסר אמון בין הציבור לבין המלך, לבין משפחת המלוכה. ופה זה נמשך מאז.
ואנחנו רואים את ההשוואה ואת החזרה הזו אל המהפכה הצרפתית, גם בטקסטים שעולים בהפגנות עצמם, עד כדי תכנים שאם היינו שומעים אותן כאן בהפגנות בישראל, למשל מיד היו מכנים את זה הסתה, והארץ הייתה מזדעזעת.
אז אני רוצה לומר לך, אנחנו באותו מצב, צרפת וישראל היום. כלומר, האי שקט ברחובות, כן? האקלים החולני הזה. וחוץ מזה, אנחנו לא מיליטנטים כמו הצרפתים. הם הולכים עד הסוף למדינה או לעם שיצר את המהפכה הצרפתית והציב ערכים לעולם כולו. אתה מצפה למשהו רציני, ואתה מקבל היום. הם פשוט הפסיקו לתפקד כחברה. ובמובן הזה יכול להיות שאחרי המשבר הזה תצא חברה יותר שוויונית, יותר סולידרית. צרפת איבדה את הסולידריות שלה. אנחנו איבדנו מזמן, אנחנו לא עושים איזה סיפור, אנחנו מחפשים רק כסף. הם מחפשים גם ערכי חיים.
ובעצם מקרון משתמש כאן בסעיף בחוקה שמאפשר לו לבצע מעין פסקת התגברות כזאת, גרסה צרפתית,
בדיוק,
על הפרלמנט
בדיוק.
הפעם.
אז אני אומר, יפה שעשית, אני אקח את זה ממך ברשותך, כן? את הפסקת התגברות, מה שהוא עשה, כן, מה שהוא עשה. ואגב, זה סיבך אותו, כי הוא יכול היה להעביר את זה יפה, אבל התרגיל שהוא עשה, שהוא גנז בחירות בפרלמנט, באספה הלאומית באמצעות סעיף בעייתי, ואכזרי מאוד, כי אתה בונה על הצבעה, ואתה מחכה לזה שנה, שנתיים, הרי הדיון על הפנסיה הוא כמעט שנתיים, אפילו אף יותר, וזה, ופתאום הוא אמר, אבל יש סעיף בחוקה שמאפשר לי למנוע את ההצבעה. וזה מה שקרה, וזה הרגיז את המסעידים עוד יותר, והם שורפים את פריז עכשיו וערים אחרות.
לאן אתה חושב שזה הולך מכאן?
רק לי יותר גרוע.
זה כבר יותר משלושה חודשים.
הרפורמה אצלנו היא כבר כמה חודשים, אנחנו עוד לא הגענו לסוף, עוד לא הגענו אפילו להתחלה. המרומות בעקבות הרפורמה, יכול להיות שגם ישראל תהיה הפיכה, או בעקבות הרפורמה, עוד לא התחלנו לגעת בזה. האירועים האלה מייצגים תהליכים עמוקים בתוך החברה. צרפת של אחרי ההצבעה הזאת, של ביטול הרפורמה של הפנסיה, היא צרפת אחרת. היא בעצם לקחה מיליוני עובדים, שתכננו את הפרישה שלהם, וחסכו וחסכו, ועבדו על זה, ועשו תוכניות, ופתאום ברגע האחרון באמצעות תרגיל נוראי, אמרו להם שאין פנסיה עכשיו. זאת אומרת, אתם בשנתיים האלה תעבדו בשבילנו, ולא תוכלו לקבל את הכסף הזה, והם סבעי ההבטחות וסבעי האכזבות, ולכן אני מעריך שהרחובות יבערו בימים ובשבועות הבאים.
ואתה רואה את מקרון לוקח את כל זה אחורה אחרי שעשה את כל הדרך הזו ומתקפל?
לא, האמת היא שהוא הפגין אומץ לא קטן בזה שהוא העמיד את זה להצבעה, כי זה, הוא ידע מה הולך לקרות. ולקח סיכון ענקי. אתה צריך לדעת שהאויב הכי גדול של העובד, או לא של העובד, של הצרפתי, הוא של נשיאי צרפת, זה רפורמה. הרפורמה היא בעצם החרב שמורידה להם את הראש. הם מפסידים בעקבות רפורמות. הצרפתים שונאים רפורמות. מה רע בחיים האלה? מה רע איך שאנחנו חיים? למה אתם צריכים לעשות עוד פעם רפורמה? ולכן הוא יסבול בחודשים הקרובים, אבל הוא לקח החלטה שמציבה אותו עם הנשיאים שקיבלו החלטות ברמה, אתה יודע, הרקוליאנית, כמו דגול, יציאה מאלג'ריה, הנשיאים אחרים התחברו מאחורי הסינר של המפלגות שלהם, ומקרון נכנס להסתים, הוא יצליח להעביר את זה בסוף, ייכנס להיסטוריה. אמנם בדרך השלילה, כן? אבל בסופו של דבר, כי הוא לקח צעד אמיץ מאוד, הוא יצא נגד מיליונים ועשרות מיליונים, כדי להעביר את מה שהוא מאמין בו. עכשיו, מה שדופק אותו, זה הדימוי שלו. הדימוי שלו הוא של פריבילג, אצלנו המילה הזאת באופנה היום, פריבילג, אבל הוא פריבילג אמיתי, הוא עבד בבנק רוטשילד, צבר כסף, נהיה מיליונר תוך שנתיים שלוש, הוא כבר היה סופר מיליונר, והצרפתים מסתכלים איך הוא הפך להיות פריבילג, איך פקיד בבנק רוטשילד הופך להיות מיליונר תוך שנתיים, ואנחנו אחרי 70 שנה, בקושי שלנו כסף לחסוך כדי לצאת הפנסיה. במובן הזה, יש גם אינם צרה של הצרפתים בצורה שבה הנשיא מקרון חי, בארמון האליזה, מזכורת של נשיא, אינו, והוא חי כמו, באמת, זה אגדות, סיפורי אגדות כאלה, והם מצפים ליותר השתתפות. ההחלטה שלו עכשיו, היא נבעה מעצם לזה שהוא מעולם הוא לא עבד כמונו, כן? כלומר, עבודה רגילה, ללכת לעבודה, לחזור. הוא תמיד היה למעלה, תמיד היה פריבילג, כמו שאמרתי, והם רוצים ללמד אותו את הלקח הזה של מה זה לעבוד על עובדים, ולעשות הצבעה, לגנוב הצבעה בצורה הזאת. והוא גנב אותה, אין מילה אחרת, אולי שדד אותה, אבל הוא הפעיל סעיף שלא הופעל במשך שנים. הסעיף הזה ניצח את המרי של העובדים.
אז אם אנחנו מביטים קדימה, אתה צופה כאן חודשים שבהם אנחנו נראה כן, עוד כן. הרבה אשפה כן. ברחובות ועוד הרבה אש, בדיוק. אבל מקרון ילך עד הסוף.
בדיוק, ילך עד הסוף, בניגוד לשירק, או שהיה רחוכי קצת, והוא נסוג מכל החלטה שלו, ובניגוד למיטראן האינטלקטואל, שהוא לא אהב לראות יותר מדי פועלים או עובדים ברחוב, ומיד סידר להם משהו. פה זה בחור נחוש בצורה יוצאת דופן. מי שבא למורה שלו בגיל 16 ואמר לה, תתכונני, אני מתכוון להתחתן איתך בעוד 20 שנה. ואז שנינו, אחרי שנתחתן, אני אבחר לנשיא צרפת ותבואי לגור איתי. עכשיו, זה דיאלוג דמיוני, כן? אבל זה מה שקרה בדיוק. זה הסיפור חייו, כן? הוא צעיר מאשתו בכמעט 20 שנה, אבל כי הוא הציע לנישואים שהוא היה תלמיד שלה בן 15, שהיא הייתה המורה שלו, היסטוריה וגיאוגרפיה, אז אם הוא הצליח לחצות את המחסום הזה, אז תאר לעצמך מה הוא יכול לעשות, שלאיש הזה הוא עקשן, והוא חזק, והוא בא אומנם ממשפחה פריבילגית מאוד, אבל יש לו אופי של פלדה, ובמובן הזה אני מאוד מצטער שהוא לקח את הצעד הזה, לדפוק להם את הפנסיה שנתיים לפני, זה דבר, זה משנה חיים, ואני חושב שהם לא יירגעו עד שהוא יבוא עם פיצוי כלשהו, וזה פיצוי, אני לא יודע, אולי זאת תהיה השיחה הבאה.
דניאל בן סימון, תודה רבה.
תודה רבה, שלום שלום.
עד כאן, הפרק הזה של עוד יום, יותם רוזנוולד ערך אותו, רומן סורקין על הביצוע הטכני, אלעד זוהר על המיקס, וגם בר נחמיאס בצוות של עוד יום. אם נהניתם, שתפו את הפרק הזה איפה שרק אפשר, אפשר לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל, אפשר לבוא לדבר איתנו בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או לכתוב אליי באופן אישי, חפשו חן ביאר בפייסבוק או בטוויטר. כל הפרקים של עוד יום, ובכלל כל ההסקטים מבית כאן, מחכים לכם באתר שלנו, או בכל מקום שבו אתם אוהבים להזין לפודקאסטים שלכם. אני חן ביאר, נשתמע בפעם הבאה, אורבואר.